Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
מוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב מציג הביאנלה לאומנויות ולעיצוב תל אביב 2023. התערוכה שבה האומנות פוגשת את האומנות ופורצת את גבולות החומר. 250 אומניות ואמנים מישראל ומהעולם מנסים לענות על השאלה מהי מידת האדם. מחכים לכם במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב.
שלום לכם מאזינות באות בזמן, כיף שאתם פה. לא באות בימים, באות בזמן. כדי שנוכל לבוא בזמן, חשוב לנו לשמור על תנועתיות וחיוניות. זה זמן טוב לספר שתנובה השיקה את יוגורט תנובה גולד, שפותח עם מומחים לתזונת הגיל השלישי. הוא מכיל סידן ומואשר במגנזיום, ויטמין D, סיבים תזונתיים וחלבון, והוא אפילו דל בלקטוז. ניסינו את הגולד, וזה גם טעים.
נורית גפן ודליה גוטמן, באות בזמן, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
טוב, נוריתקה, אני צריכה להגיד בעצם, נוריתקה, אתה היית חולה בקורונה.
נכון.
ונעדרנו את יודעת, מהלוז של האוהבים אותנו. נעדרנו להם.
נכון, אני ממש...
זה הכי נעדר שהחלמת, זאת אומרת...
אני מוכרחה להגיד שמישהו או מישהי הדביקו אותי מנוולים,
כן.
בגלל שאין בידוד כבר, אז הם יוצאים חולים מהבית. לא הייתי חולה 4 שנים בכלום.
אבל את לא יודעת מי הדביק אותך.
לא יודעת מי הדביק אותי. כן. נדמה לי באוטובוס, אנחנו שנסענו
אוקיי,
שתינו.
אוקיי.
עד לפני חודש עטיתי מסכה,
כן.
ואחר כך הפסקתי, וחטפתי את הקורונה, שבחיים לא היה לי קורונה. וקיבלתי אותה מאוד מאוד קשה, כן. עברתי אירועים, היה לי 40 חום, לא אכלתי שבוע, הקטי. אני רוצה תכף, מדבר תכף על הילדים, שאני שמחה שהייתה לי קורונה, כי גיליתי...
תכף נדבר על זה.
כן, תכף נגיד.
אבל לפני כן אני רוצה להגיד לך שהיה לך משפט עכשיו, שבי הוא מרוע קנאה. את אמרת שבוע לא אכלתי. אני לא מרחמת על אנשים שלא אוכלים שבוע. אני לא אכפת לי שיהיה לי חום, אבל אני לא אוכל שבוע. אז אל תעשי מזה עניין כזה. את יכולה להגיד, לא אוכל שבוע.
אני רוצה להגיד משהו. נמאס לי כבר מכל האלה עם הדיאטות. באמת, אתם באמת הרוב. נכון? אתם הרוב, אני מודה. אבל אל תשכחו שהאנורקסיות, ואני הייתי כל החיים אנורקסית, חטפתי זריקות ברזל. אני סבלתי מהאנורקסיה כל החיים, לא קראו לי אנורקסיה. אבל רגע, אני רוצה להגיד לך, הרזון שלי הורג אותי כמו איך קוראים לזה, השומן שלכם, אני לא יודעת. אתם בדיאטות ואני בדיאטת אכילה, את יודעת. ואם אני יורדת גרם, יש לי דיכאון אם אני יורדת גרם.
אנחנו שוות. אוקיי.
אנחנו שוות בזה.
ולי יש צרות. אוקיי, יאללה.
נכון.
עכשיו יש לי סיפור מתוק נורא להתחלה. באמת חמוד נורא. תקשיבי. אני יושבת לי, מצאתי לי במחאה בקפלן,
כן.
גדר אבן כזאת, בדווינצ'י פינת קפלן.
כן.
ואני יושבת לי על הגדר הזאת במוצאי שבת האחרונה, ואני כותבת למישהו אס-אמס, וכל הפנים שלי שקועות בתוך הנייד, כן. כמו שכותבים SMS.
כן.
אני מרימה את העיניים, יש אפלולית, שעה 7:30, כבר רבע לשמונה, אני מרימה את העיניים, על ידי יושבת חברה, חברה שלי קרמל, כן. אני מרימה את העיניים, אני רואה בחור צעיר מאוד, מחייך אליי. אני כבר יודעת, אני אומרת לו, מה? אז הוא אומר, אתם נהדרות.
אוי.
אמרתי לו, איך ראית את הפנים שלי? הרי אני כתבתי אסמס, הוא אומר, אני אומר לך עוד פעם, אתם נהדרות, אני אומרת לו, בן כמה אתה? הוא אומר לי, בן 20. אמרתי לו, בן 20? אתה שומע את זה? הוא אומר, אני רוצה להגיד לך משהו שלא ימצא חן בעינייך. אתם עושות לי חשק להזדקן.
כמה יפה.
כמה יפה.
נכון.
כמה נחמד.
כמה
עוצרים אותי שני בחורים צעירים יפי תואר, בכיכר רבים החשופה הזאת שאני עוד צועדת. עוצרים אותי. תגידי לה גם, אתם נהדרות. היא אומרת לו, תסבירו לי. אני הפכתי להיות נודניקית איומה, במקום להגיד תודה, אבל די. לא, אני מתחילה, הם כבר הצטערו שהם אמרו לי. אמרתי, מה? אנחנו לא מחמיצים. אני פוגשת בחורה במחאה, יעל שקולניק, אתם נהדרות.
כן.
יצחקי ואני יושבים בחדר המתנה בבלינסון, חולפות על פנינו שתי נשים עם הגב אלינו,
כן.
וכעבור שנייה, אחת מסתובבת אליי, ואומרת לי, אדליה מהפודקאסט. אמרתי לה, איך ידעת? את לא ראית אותי. היא אמרה, הכל, זהיתי את הכל.
נכון.
אז קוראים לה טל אפרטי, שעובדת בבלינסון, ורחלי אשד, וצביה סרבק, והבחור הזה בין ה-20, שמו רותם ג'רד.
כן.
שהוא אמר לי, את לא תאהבי את זה, אבל אתם עושות לי חשק להזדקן.
איך אני שמחה.
זה כל כך, בעיניי זה כל כך.
נכון.
אבל מה? את יודעת שתמיד יש לי שק מרירות איתי. שאני הולכת איתו לכל מקום, והוא תמיד מתמלא אגב. הוא אף פעם לא ריק, לצערי.
טוב שהוא לא מלא פחמים של חנה עם סמלת השבת.
פחמים של חנה עם סמלת השבת. לא, יש לי מהירות. האמת, יכולתי לטפל בזה בטיפול, אבל היו נושאים יותר דחופים.
כן.
ולחזור לטיפול, אין לי חשק, אין לי כוח.
די, יש גבול.
בדיוק.
כמה טיפולים.
אז כנראה כבר יהיה צמוד על סק המרירויות האלה. כן, כל החיים. לפעמים הוא מתרוקן קצת, לפעמים הוא מתמלא מאוד. אוקיי.
אף אחד לא מושלם דליה.
עכשיו אני אגיד לך מה יש רובץ בו, איזה מרירות רובצת בשק הזה שקשור גם בך. בפעם שעברה, כשהסתיים הפודקאסט,
כן.
אז העלו שיחה ששתינו קיימנו עם דיאטנית של תנובה,
נכון.
שהעלו מוצר חדש, יוגורט חדש.
כן.
שזה פרסומת. להפתעתי, אבל אולי, תכף נדבר על זה, אולי הם כן. צודקות, להפתעתי, היו הרבה תלונות על זה.
כן.
למה עשיתם את זה? מי צריך פרסומת?
כן.
מי צריך... אני שואלת את עצמי, מי שכתב לנו את הדברים האלה, הם אנשים כמונו, אולי יותר צעירות מאיתנו, אבל בהחלט נשים מודעות למה שקורה. אנשים ובחורים כן. וגברים שרואים טלוויזיה ש-15 דקות משעה זה פרסומת.
נכון.
שיודעים שכל דבר, גם בקולנוע, אתה רואה המון פרסומות לפני שמתחיל הסרט.
אני יושבת.
מה אתם חושבים שהמוצר הזה שאתם מקבלים מאיתנו, שאנחנו כן. עושות אותו באהבה כמובן,
כן.
הפודקאסט הזה,
שמאחורינו עומד צוות שלם.
שמאחורינו צוות שלם
מקצוען,
של אנשים מקצועיים, ואולפן, וכל הדברים...
שמקבלים מזכורת.
שכל הדברים האלה עולים כסף. מה חשבתם? שאת המוצר הזה, אתם תקבלו בחינם?
כן.
אז אני רוצה להגיד משהו שהוא אולי מובן מאליו,
כן.
אבל כנראה לא לכולם. אנחנו אוהבות נורא את הפודקאסט.
נכון.
אנחנו שמחות מזה, זה הפתיע גם את שתינו ההצלחה שלו. אנחנו... יש לנו חומרים, אנחנו...
רגע, צריכים נורא להדגיש שאנחנו עובדות על הפודקאסט הזה שבוע ימים.
אנחנו והצוות, לא רק אנחנו.
כן, אבל אנחנו אוספות חומרים.
נכון,
נכון. ובודקות מה טוב ומה לא טוב. אנחנו עובדות בזה.
נכון.
זאת העבודה שלנו.
נכון, ולכן יהיו פרסומות, אי אפשר לעשות את זה בלי פרסומות. אם לא תהיינה פרסומות, אנחנו לא נהיה. אי אפשר לקבל מוצר כזה, אם אין לו גב של פרסומות. כלכלית זה לא עובד.
אז אני מקווה שאלה שנהנות מאיתנו, ונהנים מאיתנו, תפרגנו לנו, זה הכל. אז בהתחלה כמה? שתי פרסומות בהתחלה? כן, כן. שאנחנו לא מראיינות אף אחד.
נכון.
יודעת, מכניסים נכון. פרסומות. אז תגידו, אוקיי, שתי פרסומות בהתחלה.
נכון.
ואם מדי פעם אנחנו גם נראיין מישהו, כי אז מקבלים הרבה כסף.
נכון.
אז אנחנו רוצות להרוויח הרבה כסף, אז אני בכלל מתכננת טיול לאנטארקטיקה, אז אני צריכה הרבה כסף. אז אל תיחסו עלינו, אם נגיד לכם גילוי נאות בסוף, אנחנו בסוף הפודקאסט.
זאת הייתה הטעות היחידה שעשינו.
לא, שבאמת לא היה גילוי נאות.
שלא היה גילוי
אז
נאות.
אז הנה אני אומרת לכם גילוי נאות, בסוף הפודקאסט...
לא תמיד.
לא תמיד, שיהיה. כן. כשיהיה. אנחנו נכון. רוצות שיהיה המון, כי אז כן. יהיה לנו הרבה כשיהיה, כסף.
נכון, זה לא רק כשיהיה, לנו, זה לצוות.
כן, זה לכל המשרד, all in.
ממש לא רק לנו.
All in, הבית של הפודקאסטים.
בדיוק.
אז אני אומרת שאם תהיה לנו פרסומת גדולה, תפרגנו לנו, אז אנחנו נראיין שלוש דקות את ה...
אז אנחנו עכשיו מודיעות, שאתם, מי שיתלונן, למה לא הודענו שזאת פרסומת צדק?
נכון.
בפעם הבאה, כשתהיה לנו שיחה כזאת, אם מפרסם, אנחנו נגיד לפני כן, שעכשיו אתם תשמעו שיחה עם חברה, שאנחנו מפרסמים אותה. נעשה גילוי נאות, ואז יבוא הרעיון עם מישהו מהחברה. אתם צדקתם בהערה הזאת, למדנו מזה, וזה יהיה
משהו. עוד משהו מבטיחות לכולכם, תראה, אני לא צריך לדבר אל נקבה או לזכר, כי יש לנו גם גברים.
מאוד.
אבל מאחר וכל החיים מתייחסים אל הזכרים, נכון? ומרב מיכאלי התחילה עם זה עם נשים. אז אולי נדבר אל הנשים, והזכרים, הפעם יוותרו לנו.
אוקיי.
בסדר? אני לא אגיד גם זה וגם זה, זה מצחיק, אוקיי. זה גם תרחני נורא.
אוקיי.
מה שאני רוצה להגיד, אם תהיה לנו פרסומת שאנחנו מדברים איתם, אז יהיה רק בסוף הפודקאסט.
נכון.
אז אתם יכולים גם להחליט, נגמר הפודקאסט, תעזבו אותנו. אתם רוצים לשמוע, כי אנחנו הולכות איך אומרים, לפרסם דברים שאנחנו מאמינות בהם.
לגמרי.
אז אולי כדאי לכם, ותלמדו גם דברים.
נכון.
אז תישארו איתנו, אוקיי, זה הכל.
אוקיי. אז את המרירות הזאת חיסלנו, בסדר?
חיסלנו את המרירות.
עכשיו עסק טיפה, יש בו מקום למרירויות אחרות שהתווספו, אל תחשבי. זה רק עניין של כמה שעות וכבר אני מרירה. אבל עכשיו יותר קל לי, כי את המרירות הזאת פוגגתי. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו אחר. אנחנו לא נפגשנו מאז שבועות בעצם.
נכון, הייתי נורא חולה.
בדיוק. ואני ליוויתי אותך מרחוק כמובן במחלה שלך, אבל בינתיים היה חג שבועות ולא הספקתי לדבר איתך, ומאז יש לי טראומה, שאני קוראת לה טראומת הלזניה.
אני מתה
הלזניה. או אפטר שוק הלזניה. את מתה הלזניה, תכף תשמעים, כדאי לך למות הלזניה או לא. וצחקי ואני הזמנו לשבועות אורחים.
כן.
לארוחת שבועות. שבועות היה שישי שבת, את זוכרת?
כן, בטח.
ערב חג היום חמישי, ואחר כך שישי שבת חג.
כן.
אז בשישי, בחג עצמו, בערב, הזמנו אורחים.
כן.
שאנחנו מאוד אוהבים, אנחנו בכלל אוהבים מאוד להארח. אבל בגלל שזה ארוחת שבועות, אז הייתי צריכה להארח לה, בתפריט, כאילו שיהיה כיבוד שמתאים לשבועות.
כן.
כיבוד שמתאים לשבועות. יש כל מיני גבינות ודברי חלב, וגם לזניה. אוקיי. זה היה, הם היו צריכים לבוא לנו ביום שישי בערב, בחג עצמו. אז רציתי לחשוב על כיבוד שמתאים לארוחת שבועות. זה לא כך קשה, את יודעת, גם עיתונים מלאים, כל מיני מתכונים. בקיצור, חשבתי, אני אעשה את הדברים לאט לאט, אני מדנה מובססיבי, יום אחד נעשה קניות, יום אחד אני אעשה זה, כל יום אני אכין משהו, ככה נגיע לחג עצמו מוכנים. ביום ראשון, שבוע לפני, בבוקר, אני אומר, צריך כי תקשיבי, יום ראשון בבוקר אין הרבה אנשים בטיב טעם על ידינו, של חנות ענקית. בוא עכשיו נלך, 8:30 בבוקר, בוא נלך לטיב טעם, נעשה את כל הקניות, וזהו, יותר אני לא מטרידה אותך, ואני אכין את הדברים. אנחנו באים לטיב טעם, ריק, חנות ענקית ריקה, כן. כמעט אין אנשים. אני מצח כי אתה תלך לירקות, נתתי לו רשימה, ואני אלך לגבינות. בסדר גמור. כעבור שתי שניות אני שומעת בקריזה. משה מהירקות גש עכשיו ללקוח צחקי. טוב, אני חושבת מה קרה כבר, מה, אני אומרת, אני גם אלך לירקות, כמו משה מהירקות, אני רואה מה ללקוח צחקי, מה קרה? אני ניגשת, באמת עומד על ידו משה מהירקות, על יד צחקי, והוא צחקי, כשהוא רואה אותי, הוא אומר ככה, הוא מצביע עליי ואומר, אני רוצה שאתה תהיה צמוד אליה, לא אליי, עד שהיא לא מוצאת כל מה שהיא צריכה פה, אתה לא עוזב אותה, אחרת זה ייקח שעות. ככה. עלייך. בדיוק. שהוא יצמד אליי, אחרת זה ייקח.
אלייך.
בדיוק, אחרת זה ייקח שעות. עכשיו, מה צחקי עושה בשביל לזרז אותי? אנחנו נכנסים לחנות, אני הולכת למה שאני צריכה, הוא למה שהוא צריך, הוא כעבור 5 דקות אני רואה אותו בקופה, ואז אני מתעצבנת נורא, כי אני לא מספיקה, יש לי עוד המון דברים, אבל אני שוכחת חלק, ומדלגת על חלק, כי הוא כבר בתור. אז אני, אוקיי. גומרים איכשהו, גומרים את הקנייה שלנו, ניגשים לקופה, אני חושבת, אני מסתכלת על הדבר, יש לי הכל זה וזה וזה וזה, אוקיי, ואז אני אומרת לה, היא עושה לי את החשבון הקופאית, כן. מאחורה יש שני אנשים בתור, כן. היא עושה לי את החשבון, והיא אומרת לי, את רוצה לתרום? עכשיו, זאת נקודה מאוד כאובה, אני לא תורמת למי שאני לא יודעת,
כן, לאן זה הולך.
לאן זה הולך, נכון. אני לא רוצה, אני לא אוהב את השיטה הזאת.
אני בכלל נהייתי
היום. מה זאת אומרת, אם אני אגיד לך כן עכשיו, למי אני תורמת, איך אני יודע אם זה הגיע אליהם, אין לי קבלה על זה, מה זאת אומרת, את רוצה לתרום.
נכון.
אז אני אמרתי לה, לא.
כן.
למרות ששני אנשים אחוריי בתור שומעים שאני אומרת לא.
כן.
שזאת התלבטות נורא קשה. כי לפעמים מרוב חולשת דעת, אני אומרת כן, כי לא נעים לי שישמעו שאני אומרת לא על תרומה.
נכון.
אמרתי לא. מה צחקי אומר לה, לקופאית, הוא אומר, על תרומות תדברי איתי, ואנשים בתור שומעים. עכשיו אני אומרת לו, האמת הוא תורם פי אלף יותר ממני,
okay.
הוא גם מתנדב פי אלף יותר ממני,
okay.
אבל אתה תעשה מה שאתה רוצה, תתרום כמה שאתה רוצה, אני לא תורמת למי okay. שאני לא יודעת לאן זה הולך,
לאן?
מה, אתה, נכון. מה לתרומות איתי? טוב, כבר יש... שני האנשים האלה קצת מחייכים, מגחיכים.
כן.
טוב. אני עושה לו פרצוף זועם, זה לא עוזר, אבל על תרומות תדברי איתי. ואני שואלת אותו, איפה העגלה? אז הוא אומר, אנחנו כבר לא צריכים את העגלה. אמרתי, אבל אני שמתי מטבע.
כן.
אתה שתורם שקלים. הרבה, עשרה. אתה שאתה תורם הרבה יותר ממני, אבל המטבע הזאת שלי, אז עכשיו אנחנו ניקח את העגלה. אז אנחנו הולכים עם העגלה, מגיעים לאוטו, יורדים למטה עם כל המוצרים, אני אומרת לו, בוא נשים את הכל במושב האחורי.
כן.
הוא אומר, תדעי לך רק דבר אחד, אני מכין אותך, המושב האחורי נראה כמו, איך הוא אמר את זה? כמו המובלעת הסורית. אני אומרת לו, מה קרה? אני מציצה במושב האחורי, ערימות של חולצות של מחאה, של לוחמי תשח ולוחמי 67 ולוחמי יום כיפור ולוחמי לבנון ולוחמי... הכל, כל הקבוצות, כל הניואנסים, ודגל גדול עם מקל כמו של מגרש מסדרים, והמקל חוצץ ביני ובינו, מחלק את המכונית לשניים, כי הוא לא נכנס רק במושב האחורי. והמובלט הסורית היא מלאה עם כל מיני חולצות ודברים של מחאה. אומרת לו, בסדר, בוא נשים את הכל על הדבר הזה. ניסע ככה. נראה אם לא יעצרו אותנו, אם שוטר לא יעצור את המקל הזה, הוא לא יבין מה זה, הוא אולי מתרחש פה משהו.
זה לא מקל, זה תורן.
לא, תורן, זה אי אפשר לתאר. טוב, באים הביתה, מוצאים את כל הדברים, עולים הביתה, ואני רוצה לשאול אותך עכשיו שאלה. לפי דעתך, מי סידר את כל המוצרים במקום שלהם במטבח? אני או צחקי או שנינו?
אני בטוחה שאת.
עכשיו, נכנסים הביתה, מפרקים את הסלים, ואז הוא אומר, טוב, אני נורא התעייפתי, יש לי משהו לסדר, ואני נשארת תקועה עם כל הדברים, עם כל המוצרים, לסדר את זה במקרר, לסדר את זה פה, לסדר... האמת היא גם שאם
טוב, הוא... טוב, אבל דלי, הוא תרם.
לא, הוא תרם, כן, הוא תורם, הוא תורם.
הוא תורם.
בדיוק, הוא תורם, בסדר. סידרתי את המוצרים, טטטטטט, אוקיי. ועכשיו אני אומרת לעצמי, אני אעשה לזניה.
כן.
ואני אעשה, כמו שאמרו לי, תעשי ישר שתי לזניות גדולות, כי היו הרבה אורחים.
כן.
אז יש לי מועמדת לזה, לעזרה הזאת, אביבה אברבוך מבית קפה הקוקייה בכפר גלעדי, שזה המקום הכי טוב שאני מכירה בארץ, הקוקייה.
כן.
אביבה היא חברה שלי, אני אומרת לאביבה, תני לי בבקשה מתכון לשתי לזניות.
כן.
היא נותנת לי מתכון כמו שנותנים...
רצפט.
כן, אבל כמו שנותנים למישהו שמתחיל, לא יודע לכתוב ממש.
הבנתי.
הכל מפורט. למתחילים. שום דבר לא מובן מאליו, הכל, איפה תשימי את זה, איפה תשימי את זה. אוקיי, יש לי שני דפים עם מתכון ללזניה, לשתי לזניות ענקיות.
כן.
אוקיי. היא אומרת, דבר ראשון, תעשי את הרוטב עגבניות, תני לו לנוח ורוטב בשמל, ויומיים אחרי זה תסדרי את עליה הלזניה ותסדרי...
תרדדי.
לא, לא תרדדי, מוכנים העלים האלה, נודקה, לא תרדדי. תפרסית עליה לזניה, ותתקין את הלזניה, ותעשי אותה שלושה ימים לפני שאת מגישה אותה לאורחים.
אוקיי.
בדיוק, היא צריכה להיות במקרה שלושה ימים קודם. אוקיי. אני לוקחת סיר, אני לוקחת קופסאות של עגבניות, כלופות זה נקרא, מוכנות. אני שופך את הכל לסיר, אני מתחילה לבשל, ואני מרגישה שהסיר שבחרתי בו הוא קטן לכמויות שאני צריכה לעשות עכשיו רוטב עגבניות לשתי לזניות ענקיות. ואין אף אחד בבית. והחיים שלי כבר סמוקות, האש דולקת, הרוטב כבר מבעבע בתוך הסיר שהוא לא מספיק גדול, ואני אומרת לעצמי, דבר ראשון, אני הולכת להציל את התסרוקת שלי, את הפן שעשיתי, ובגלל שאין אף אחד בבית, אני הולכת ולוברת כובע רחצה של אמבטיה ולובשת על הראש. אם מישהו היה נכנס בטעות הבית, הייתה, הוא היה בורח בצעקות אימים מהמקום הזה. את לא יודעת איך אני נראיתי. את לא יודעת אם כובע על הראש, של אישה משוגעת עם כובע רחצה על הראש, כדי שהעדים לא יקלקלו את זה. ואז אני אומרת, אוקיי, אני אוריד עכשיו מלמעלה, ובטח אני אפול ואשבור רגל גם, את הסיר של החמין, הסיר הענק של החמין, ואני אעביר את הרוטב מהסיר הזה לסיר השני, והרוטב כבר רותח. נורית, סיוט ש... את לא יכולה לתאר לך. וכל דקה אני מסמסת לאביבה בכפר גלעדי. תשמעי, מה לעשות? הסיר קטן. מה לעשות? תוסיפי את זה. מה לעשות? תוסיפי. אוקיי. גמרתי את הרוטב של הגווניות, היה צריך גם למאוך אותם, ולהוסיף להם כל מיני עלים, וכל מיני...
כמה עבדת?
לא, את לא יודעת. אוקיי. יצא רוטב של הגווניות. עכשיו נתתי לו להצטנר, אני גם צריכה למצוא לו מקום עכשיו בתוך ה... המקרר, אני לא יכולה להכניס סיר של חמין לתוך המקרר, אני צריכה להעביר אותו לכלים אחרים עכשיו, את הרוטב. לא, אני אומרת לך טראומה. ואז אני עושה את הרוטב בשמל, רוטב בשמל עושים מחמאה, מחלה ומקמח. כתוב כמה זה, כמה זה, כמה זה. שמה את הכל ופתאום אני מבינה שאת החלב מוסיפים לאט לאט, לא בבת אחת. שופכת את הרוטב בשמל, ועוד פעם עושה את הרוטב בשמל, עוד פעם, וכל הרחצה עדיין על הראש שלי, והשם הכל חם, ואל תשאלי, עושה את הרוטב בשמל, שופכת את הרוטב הגווניות לכלים אחרים, מרוקנת את המקרר, שמה את הכל במקרר, יש לי רטבים ללזניה. אוקיי, עכשיו יש שני יומיים, יש לי יומיים לנוח. אוקיי, מגיע יום רביעי, אני מוציאה את הרטבים שהכנתי, ומתחילה לסדר בתבניות ענקיות את העלי לזניה. עכשיו, אני לא יודעת אם לסדר אותם לרוחב או לאורך. עכשיו, זה רק אדם אובססיבי שואל שאלה כזאת. תנסי לאורך, תנסי לרוחב, אבל נשאר לי מקום פנוי. אס-אמס לאביבה, נשאר לי מקום, מה אני עושה בפינות? אני אומר, תשברי את העלים ותמלא את זה בפינות. נורא פשוט הכל, אבל מדובר באדם אובססיבי על גבול הטירוף, גבול ההשפוז בעצם. ואני עושה את זה, ואני חושבת לעצמי, טוב, טוב לא יצא מהלזניות האלה, אני אגמור להתקין אותם עכשיו, אני אפר אותם בתנור, אבל אני כבר שולחת לחווה גרבוז, שמשלת לנו אוכל נהדר, שתכין לי קיש גדול במיוחד, לארוחת שבועות, כן, כי אני יודעת שהלזניה הזאת לא תצליח, אז אם היא מקבלת ממני אס-אמס, וואטסאפ, בבקשה להכין לי קיש גדול מאוד, לערב שבועות, כן, חכי רגע, אני שמה, מתקינה את שתי הלזניות האלה, וככה וככה, הופעה אותם, בתנור, הכל בסדר גמור, מוציאה אותם ממצטננות, שמה אותם במקרר, יש לזניות, אבל גם אני יודעת שיהיה קיש שיגיע, והכל בסדר. מגיע יום האירוח, שזה שבועות עצמו, ויום שישי, זה לחג. עכשיו תראי, אני רוצה להגיד לך משהו על עצמי. אני בחיים לא קופחתי בגלל להיותי אישה, זה דבר שנורא חשוב להגיד אותו. כל מה שרציתי בעבודה שלי, הייתי מפיקה בטלוויזיה, אף פעם לא הפריע לי זה שאני אישה, לא קופחתי. אני פריבילגית במובן של אי כיפוח בגלל מגדר. אף פעם לא מנעו ממני כלום. כל מה שרציתי עשיתי, זה וידוי נורא חשוב שהוא יישמע. כי הוא במידה מסוימת הוא יוצא דופן. אבל מה? יש, אמנם יש שיווי זכויות לאנשים ולגברים, ונכון, אבל אני רוצה לראות גבר שמתעורר ביום האירוח בפאניקה ואומר, לא קניתי שמנת לבלינצ'ס, לא קניתי מלקחת של שזיפים לבלינצ'ס, לא קניתי מספיק לחם, וכל החנויות סגורות, זה החג. גבר לעולם זה לא לא יטריד אותו, הוא אף פעם לא יתעורר בדאגה שלא יהיה מספיק אוכל הערב, נכון?
גם אני לא.
אוקיי, אבל אני כן, אבל אני כן. אני רצה, הכל סגור, יום שישי חג, אני רצה לאר קפה, כן, וקונה עוד אלה, ועוד פוקאצ'ות, ועוד ריבת שזיפים נהדרת, ועוד עוגה, כן, כדי שיספיק. באים האורחים, בערב, יום שישי בערב, יש לזניה מפוארת, ועוד לזניה מפוארת, ועוד קיש, ועוד סלט, הכל היה נהדר, אני רואה שהלזניה הראשונה עדיין לא נגמרת בכלל, ונשאר עוד די הרבה, וכולם כבר אוכלים מהכל, אז אני אומרת, אני אכניס את הלזניה השנייה כבר לפריזר, ואז אני אומרת לעצמי, הם ממשיכים לאכול, והיו עוד כל מיני דברים, ובלינצ'ס נהדרים, דברים נהדרים, ואני רואה שגם הקיש שהזמנתי בהיסטריה מחווה גרבוז, הקיש הענק במיוחד, שגם אותו אף אחד לא נוגע בו, כי הם התמלו מדברים אחרים, מכניסה אותו לפריזר, אז סתם הייתי בפאניקה. מה שאני רוצה להגיד לך בסופו של דבר, היה נורא נחמד, אפילו שאו וניגנו בסוף, היה נורא נורא נחמד. אני הייתי הרוסה, עייפה, מעונגת, אבל מותשת. לא יכולתי לזוז למחרת. לא יכולתי לזוז למחרת עד שיצאנו למחאה. זה הטראומה שלי של חג השבועות. זהו, אני את החלק הזה פרקתי, ממש חיכיתי לפגוש אותך כדי לספר למישהו שיודע שאני משוגעת, שידע כמה, עד כמה אני משוגעת, שזה לא עניין נפוץ הדבר הזה. זה מה שעבר עליי עד שבועות, אבל בסוף היה נורא נורא נעים ונורא נורא נחמד, והכל
הסתדר. לא, הייתה לך, זה מתן תורה, את יודעת.
זה מתן תורה, ולא על זה חשבתי. ממש
תורה. אני רוצה רק להגיד לך שאתם אכלתם את כל האוכל הנפלא הזה שלך, אני קטי. אני קטי, שבוע אני קטי.
אבל אמרת לי שהיה לך גילוי נורא יפה בקשר לילדים.
עכשיו, כן, רציתי להגיד משהו. כשחליתי בקורונה, אני כל החיים שלי, באמת, היחסים שלי עם הילדים, מאחר ופירקתי את הבית שלוש פעמים.
מה זאת אומרת פירקתי את הבית?
עזבתי את יונתן שלוש פעמים. לקחתי את הילדים והלכתי שלוש פעמים.
וחזרת והלכתי חזרת?
כן, ראיתי את הטמטום.
שלוש פעמים?
שלוש פעמים. הטמטום הוא שעזבת פעם ראשונה, אל תחזרי יותר. מה חזרת? חזרת פעם שנייה, אל תחזרי יותר. חזרתי. זה הטמטום.
והחלפתם מקומות יישוב?
מה? בטח, חכי, עברנו דירות.
והם החליפו בתי ספר?
הם החליפו בתי ספר, עקרתי אותם מבתי הספר, מהחוגים, מהחברים הכי טובים שלהם. שלוש פעמים עשיתי להם את זה, לילדים האלה. אז אני לא התפלאתי שאם הם לא אהבו אותי, את יודעת, המון פעמים אני תהיתי אם הילדים אוהבים אותי בכלל. הם נורא נחמדים.
אין נורא שהיא לא תוהה. מה? אם הילדים אוהבים אותו או לא.
אני לא, אני שומעת הורים שרק אומרים שהילדים שלהם נורא אוהבים אותם תמיד.
ממש לא.
יש לי במיוחד איזה חברה שאומרת, הילדים שלי מתים עליי.
ממש לא.
היא אומרת את המשפט הזה, ואני אומרת בלב שלי, מטומטמת.
היא מטומטמת.
כן, כי זה לא יכול להיות. נכון. כי יש גם תקופות. נכון. היו תקופות שממש לא אהבתי את הילדים שלי. היו תקופות, כי הם היו מגילים אליי. כי אני אמרתי לך כבר, הורים וילדים, קומבינציה לא טובה, לא יעזור כלום כמה שתהפכי את זה.
נכון.
יש תקופות שהם נורא נחמדים, יש תקופות שהם הכי מגילים, ואת רוצה פשוט שתבוא חללית ותיקח אותם מחוץ לכדור, אפילו לא להישאר פה. ואני כל החיים שלי לא הייתי בטוחה שילדים אוהבים אותי, בגלל מה שעשיתי להם. כי פירקתי להם, עקרתי אותם מכל מיני מקומות.
הם באו בטענה על זה?
לא, אף פעם לא אמרו לי, אבל לא דיברנו על זה. אבל אני לא יכולתי להגיד לך, אף פעם, הילדים מאוד אוהבים אותי, לא יכולתי להגיד את זה. ובאמת, אני אמרתי, טוב, הילדים שלי בסדר, כי הם נורא מנומסים, והם נורא מסורים. ועכשיו שחליתי בקורונה, אני רוצה להגיד לך, הקורונה הייתה מתנה. למה? כי הם טיפלו בי, שניהם, כל כך יפה, וכל כך במסירות. עכשיו אני הולכת להגיד לך משהו, אני שמעתי הרצאה פעם, מנירה כפיר, לפני המון שנים, על באמת על מסירות של ילדים להורים, מסורים.
פסיכולוגית קשוחה, בואי נגיד.
אני הייתי אצלה, היא כמעט הרגה אותי, כן, אבל היא עזרה לי נורא.
מוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב מציג, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב תל אביב 2023. התערוכה שבה האומנות פוגשת את האומנות ופורצת את גבולות החומר. 250 אומניות ואמנים מישראל ומהעולם מנסים לענות על השאלה, מהי מידת האדם? מחכים לכם במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב.
אז מה שראיתי, היא הסבירה אז בהרצאה, שילדים מטפלים בהורים במסירות גדולה לפעמים, אבל זה לא אומר שהם אוהבים את ההורים, הם מטפלים בהם במסירות כי הם צריכים, כי זה ההורים שלהם, אבל הם לא אוהבים אותם, וזה נורא...
הסבירה, אבל למה?
הסבירה, כן, הסבירה, וזה נורא עצוב. והיא אומרת, ולא הרבה ילדים מטפלים בהורים במסירות עם אהבה. ולי הייתה, לי היו כמה חברות שהיו מספרות לי שהן שונאות את האמא שלהן, שונאות אותה, מחכות שהיא תתפגר.
גם אני מכירה.
אני גם את אמא שלי, היו תקופות ששנאתי נורא. אבל זה היה תקופות רק, וזה עבר. אבל אהבתי אותה גם, את יודעת, וגם פחדתי ממנה, כי היא הייתה מאוד שתלטנית ומאוד חזקה, אישה חזקה. אבל עם הילדים תמיד אמרתי, מה, הם אוהבים אותי, הם לא אוהבים אותי. ו... לא, לא הייתי בטוחה אף פעם בזה, ואמרתי, בסדר, אין לי בעיה. כי אני שומעת את החברות שלי גם, גם הילדים לא אוהבים אותן. ופתאום, כשהייתי חולה, הם כל כך דאגו לי, אז אמרתי, טוב, הם ילדים מסורים, ילדים טובים, ושירה בישלה לי, ואביו רחץ כלים, והם הביאו לי את התרופות הכי טובות, והביאו רופא פרטי הביתה, ועשו לי אפילו עירוי בבית, נוזלים כי התייבשתי, והיקיתי שבוע, והם לא עזבו אותי, הם היו איתי, ואני רגילה להיות לבד, אני לא רגילה, אבל את חולה, את לא יכולה לזוז. ופתאום ככה ראיתי שהם, אני חושב, ואז אמרתי, יכול להיות שהילדים אוהבים אותי? יכול להיות.
מאוד יכול להיות.
ואז את לא תמיד מה עשיתי. אני שאלתי אותם, תגידו, אתם אוהבים אותי? בחיי. את כל אחד שאלתי לחוד. את אביו שאלתי שהוא היה אצלי בבית, והוא לא ממש ממני ממש. אמרתי, תגידי, אביו, אני הולכת לשאול אותך משהו, אבל תהיה כנה איתי, באמת. אתה אוהב אותי? או שאתה... או שאתה... מה זה פחד? פחד מוות. כי פחדתי, כבר קיבלתי פעם אחת תשובה, אני לא אגיד מאיזה ילד קיבלתי תשובה.
איזה פחד.
שאמרתי, תטפלו בי שאני יכולה? אמרו לי, לא. ככה אמרו לי. לא, לפני זה היה 10 שנים בערך. הלכתי הביתה, בכיתי שבועיים, הם לא יטפלו בי, אז מה, בשביל מה ילדתי אותם? בשביל מה ילדים ילדים? בשביל הזקנה שיטפלו בך.
אבל עכשיו הם חזרו בהם.
אז עכשיו שאלתי את אביו, תגיד לי, אני הולכת לשאול אותך שאלה, אבל תהיה כנה איתי, תגיד, אתה אוהב אותי, או שאתה עושה את זה כי אתה מסור, ואתה ילד באמת מסור, וילד טוב, אתה ילד טוב, אני יודעת.
אומץ יש לך, איזה אומץ.
מה?
כן.
והוא הסתכל עליי, והוא היה בשוק, הוא אמר לי, אמא, אני חולה עלייך, איך את בכלל חושבת על זה? אמרתי, כי היו תקופות שלא אהבתי אותך, וכעסתי עליך, ואת אפילו היית שואל אותי, שהוא היה קטן, מה שואל אותי, אמא, את אוהבת אותי? וזה היה הורג אותי, כי אני באמת באותו רגע לא אהבתי אותו. אז מה, מצאתי לי תשובה נהדרת, לכל ההורים, אני רוצה להגיד לכל ההורים את זה, אם ילד שואל אתכם אם אתם אוהבים אותו, ואתם לא אוהבים אותו באותו רגע, אתם כועסים עליו כי הוא הרג אתכם, אז אמרתי לו, תשמע, אני אוהבת אותך לנצח, האהבה שלי אליך היא לנצח, זה לא משנה מה יקרה, אבל כרגע האהבה שלי מסתתרת.
וואה.
נכון, יפה.
המצאה שלך?
המצאה שלי.
יפה מאוד.
באותו רגע יצא לי, שהוא היה קטן, אמא, את אוהבת אותי? כי כעסתי עליו, רציתי שילך קיבינימט. ואז הוא אמר לי, את אוהבת אותי, אמא? אמרתי, אני אוהבת אותך לנצח, אני תמיד אוהב אותך, ללא תנאי, אבל כרגע האהבה שלי מסתתרת, ואתה לא רואה אותה. אבל
יפה.
היא ישנה, היא ישנה,
יפה.
ויכול להיות שבעוד שעה, עוד שעתיים, עוד יום יומיים, היא תצא החוצה שוב, אמרתי
יפה
לו.
יפה מאוד.
וזה הרגיע אותו.
יפה מאוד.
ואז כשאני שאלתי אותו, אתה אוהב אותי? אז הוא אומר, בטח, הוא אומר, אני מאוד אוהב אותך, אני חולה עלייך, אימא, מה אימא?
עכשיו זה היה בקורונה.
עכשיו.
כן. ושירה?
אז אמרתי לו, תשמע, ובכיתי, אמרתי, תשמע, אני נורא, זה נורא מרגש אותי, אתה לא משקר לי, נכון? אמרתי לו, כי היו זמנים שאני אני לא אהבתי אותך, וגם אתה לא אהבת אותי, אני הרגשתי את זה, אתה לא יכולת לשקר לי. אז הוא אומר, אני אוהב אותך, הוא אומר, אימא, אני אוהב אותך, ובחיים אני לא אעזוב אותך, ואני תמיד אטפל בך. ואז שירה באה אליי, עכשיו עם שירה היו לי יחסים גם בעייתיים מאוד, מאוד,
עם
מאוד.
הבת, אוקיי.
מה?
עם הבת.
אמאות ובנות,
כאילו
יודעת.
כאילו נתון, כן.
כן, אני יודעת, היו לי כן. מאוד, היו לי תקופות איתה שאני רציתי למות. ואני גם לא הייתי בסדר איתה, שלא תחשבי, זה הדדי.
מרור.
היא איתי ואני איתה. ממש הדדי, לגמרי הדדי. אני גם לא הייתי בסדר, אבל אני הלכתי ללמוד, אני הלכתי לטיפולים כל הזמן, כדי להשתפר. ואז אמרתי, תגידי, שירה, את אוהבת אותי?
עכשיו, בקורונה. עכשיו. כן.
זו שאלה שבחיים לא הייתי לשאול אותה.
אחת מוות, מה היא אמרה?
היא אמרה לי, מאוד, אמא, אני אוהבת אותך. אמרתי, את סתם, את מסורה אליי, כי את מסורה, כי את ילדה טובה? היא אומרת לי, לא, אני אוהבת אותך, אמא, אני באמת אוהבת אותך.
חמודים.
ואני אני אומרת לך, אמרתי ככה, בלב, וואי, תודה רבה שהייתה לי קורונה, כי כשאת חולה סתם, אז את יודעת, דואגים, מביאים,
נכון, לגמרי.
והייתי חולה, אז הביאו משהו כאן, משהו שם, חברות שלי, גילה, הביאה לי הרבה יותר, גילה ממש עמדה ובישלה לי, ובישלה לי, ממש, באמת. גילה ממש, לדעתי, שפית. אבל שהיא אמרה לי שהיא אוהבת אותי, אני רוצה להגיד לך, את לא מבינה מה קרה, אני התעלפתי.
אני נורא שמחה, נורא.
אני פעם ראשונה שמעתי שהילדים אוהבים אותי.
עכשיו יש לי הודעה לנועה. שאומנם היא אומרת לי תמיד שהיא אוהבת אותי.
שהיא הבת שלך.
נכון. שהיא אומרת לי שהיא אוהבת אותי, והיא אוהבת אותי, אבל גם לפעמים היא כועסת עליי.
בצדק.
אז אני רוצה להודיע לה, אבל בכל זאת, נועה, גם כשהאהבה שלך מסתתרת, כמו שנורית אמרה עכשיו לפעמים,
כן.
אל תגידי לי את זה. אני רוצה לחשוב שאת תמיד אוהבת אותי. לנועה אני אומרת את זה.
באמת?
כן, כי בעניין זה נועה היא ממש נהדרת. היא, תראי, אני רואה סבתות אחרות, כן. איך הן מטפלות בנכדים,
כן.
ואני רואה מה נועה חוסכת ממני, כן. ברוחב לב שאין כמוהו.
נכון.
היא יודעת שזה קשה לי, והיא חוסכת לי את זה. אנחנו, הם באים אלינו ביום שישי בערב, תמיד לארוחת ערב כולם.
כן.
לפעמים אנחנו גם באמצע שבוע, אבל לא תמיד.
כן.
והיא לא קוראת לנו לבייביסיטר, היא לא קוראת לנו לקחת הילדים מהגן.
כן.
היא לא, במובן הזה, לא רק במובן הזה,
היא מכבדת את החופש שלך.
היא באמת נהדרת.
ותדעי לך, הרבה ילדים לא מכבדים את החופש של הסבתא, של האמא שלהם.
מאוד, אין לי.
ומענים את האימהות שלהם, אני רואה, יש לי חברות סבתות, הם ממש עבדים.
והיום בעיניי.
הם שפחות של הילדים שלהם, אני רואה, ומנצלים את זה, הילדים הרשעים האלה. אותך לא, אבל. אותי הם אף פעם בחיים לא ניצלו.
נורא יפה.
כי הם יודעים שקשה לי עם ילדים. הם יודעים שאני לא אוהבת ילדים.
כן.
הם יודעים שקשה לי עם הנכדים.
כן.
כשאני באה אליהם ואני עם הנכדים, הם יודעים כמה קשה אני עובדת. זה לא נכון. בא לי טבעי בכלל.
נכון, נכון.
הפנייה אליהם לא באה אליי, לא בא לי טבעי. אני למדתי את כל זה, שנים למדתי את זה. וגם האימהות לא באה לי הרי טבעי. הכל למדתי כל הזמן. חסר לי את ההורמון הזה, האוקסיציטין, שגילו אותו לפני כמה שנים רק. אין לי אותו במוח. למדתי להיות אמא, למדתי להיות סבתא. אבל שילדים אומרים לך, שאני שומעת חברה שלי אומרת שהיא שונאת את אמא שלה, וזה הורג אותי, אמרתי, אולי גם הילדים שלי שונאים אותי.
לא, אבל וגם לגיטימי שילדה לא תאהב את אמא שלה.
אני את אמא שלי מאוד, היו תקופות שהייתי שנאתי אותה, אמרתי, בלבלבי שתמו אותי. סיפרתי את זה לפסיכולוגית שלי. היא אומרת, את ילדה נורמלית, היא אמרה לי, זה בסדר.
גם עצם הפרידה מהורים, מאמא או מאבא,
נכון?
היא טובת
לגמרי.
כוחות נפש, והיא גם לפעמים מוציאה רגשות לא חיוביים.
נכון,
כי,
נכון.
אתה מורד, אתה רוצה להיות
נכון.
אוטונומי.
לגמרי, נכון. אבל זה שנים, אני לא רוצה לאבד את האישיות שלי. ואת את יודעת על משהו? שהם אמרו לי, אז בזמנו שישבנו ואמרתי להם לפני 25 שנה, בואו נעשה רשימה, באמת טעיתי, איפה הפאקים שלי שאתם כועסים עליי? סיפרתי לך את זה, והם עשו רשימה, גם היא וגם הוא, ואני לקחתי אותה ברצינות, והחברות שלי צחקו עליי, הם אמרו לי, מה, את אהבת של הילדים? אמא שלך, מה זה? את האמא שלהם. אז עשית שגיאות, כולם עושים. אמרתי, אני רוצה אבל לדעת לתקן.
לא, לא נורא לדבר על זה, בטח.
אני לא, אז הם כעסו עליי, החברות. מה, את שפוטה שלהם? אמרתי, אני לא שפוטה, אני רוצה אבל לתקן.
עכשיו, מה הדבר שהכי מפחיד אותי?
שמה?
שנועה אומרת לי, אמא, בואי נשתה קפה ונדבר.
אמא, לא.
מה זה פחד?
מה זה פחד, אלוהים?
מה זה פחד?
כי זה הולך להיות רע.
הולך להיות רע.
נכון.
אני ברגע הזה מוכנה לעשות הכל, לקחת את הילדים אליי לשבוע, ושלהם לחודש, מה שאתם רוצים. אבל לשבת, אם יש לי זמן לקפה ודיבורים, זה רק רע, רק רע יוצא מזה.
נכון.
אז בינתיים זה עוד לא התגשם הדבר הזה, עוד לא ישבנו
לי, גם לי לא אמרו לי את זה.
אבל האמת היא שיש לי רגשות אשמה, אני צריכה לראות יותר את הנכדים, א', כי הם נהדרים, ופעם בשבוע זה לא מספיק.
אני רואה אותם פעם בשבוע, וזה מספיק לי לגמרי.
אני, אם אני לא יהיו לי רגשות אשמה, אני לא יהיה אני. לא, בסדר, אבל
תראי, היו לי המון רגשות אשמה גם של אמא שלי, שהעבירה אליי, וגם מסבתא שלי שהעבירה אליי. ואבי ושיר אמרו לי, אנחנו לא מוכנים לקבל שום רגש אשמה שלך. בבקשה, זה נעצר פה. אז נשארתי תקוע עם כל רגשות אשמה בפנים, אני התפוצצתי עם זה. על מי אני אפרוק את הרגשי אשמה שלי? אבל מה שאני אומרת, שעם הרשימה ששירה ואביב עשו לי, על כל הפאקים שלי והטעויות שעשיתי, אני המון דברים תיקנתי בדם ליבי, כי זה נגד האופי שלי. את מבינה, הם לא מבינים שיש לי את האופי שלי. ובהמון דברים זייפתי גם, אני תיקנתי בזיוף גמור. עכשיו, כשאת מזייפת, זה לוקח לך המון אנרגיות, כי זה לא את, זו
נכון,
לא את.
נכון, אבל לפעמים צריך לעשות
אז שזה. אז עשיתי את זה המון נכון. שנים, זייפתי את התיקונים האלה, שהם יהיו מבסוטים. בסוף אני, היום אני כבר לא יכולה לזייף, היום אני כבר עייפה, כל המסכות נפלו.
כן, אבל
כל,
היום קרה כבר, דבר נורא טוב.
אבל לי. היום כבר הם גם מבטרים לי, היום הם גם רואים אותי, על כל העליבות נפש שלי, היום הם רואים אותי, והם גם אמרו, מה שכן הם אמרו לי, אחרי שעכשיו פירקנו את הבית של יונתן, שירה עבדה מאוד קשה עם הבית, עם נטשה, שירה ונטשה, ואני אמרתי שאני לא באה, כי הייתי פעמיים, וזה היה לי מאוד קשה לפרק את הבית שלו, וראיתי כמה זה קשה לפרק בית.
מאוד קשה.
וגם עכשיו היה שכנה שלי מתה, לפני, שכנה אחת מנת לפני חצי שנה, הבת שלה עלתה עליי לפני כמה ימים, והביאה לי ספר של יונתן. אמרתי, אוי, מה, אתם עוד פה על הבנות?
נורא יפה.
אמרתי, כן, אנחנו עדיין מפרקות את הבית שלי, מהחצי שנה, אני אומרת לך. זה הדירה שלה הייתה, מתחתיי. אז אמרתי, למה כל כך הרבה זמן אתם מפרקות בית של אימא?
אבל יונתן סיימתם.
עוד לא סיימנו. לא, עוד לא סיימנו, אבל...
את אומרת.
כן, זה לוקח זמן לפרק בית. יש המון אמוציות. אבל מה שנורא עניין אותי,
כשדיברתי איתי על זה, שאמרת לי שזה, שאביב, שירה ונטשה.
נטשה, נכון.
שלושתם, פרקו את הבית.
נכון.
ואני מודה שזה מעורר בקנאה, כן. הקשר בין שירה ואביב, כן. ובין נטשה. ולפי דעתי, זה נורא לזכותך. כי את יכולת, נטשה היא לא הבת שלך.
לא.
יכולת נכון. לא לקרב אותה, נכון. יותר מזה. יכולת
אפילו להרחיק אותה.
בדיוק. נכון. בגלל שיונתן היה מאוהב באמא שלה.
נכון.
אז היו לך כל הסיבות, ויצא הפוך.
נכון.
ואני רוצה סתם שתגידי לי עכשיו, את יודעת, אנחנו לא בטיפול, אבל תסביר לי איך קרה ההיפוך הזה, שאת כן. כל כך אוהבת את נטשה, ואת כל כך בעד שהם יהיו אחים שלה פעילים, נכון, ואת נכון. כל כך בעד שהם יהיו בקשר.
אחי.
איך זה קרה?
כי, תראי, כשאנחנו נפרדנו פעם שלישית, ואז הוא הכיר את אבא, והוא לא התחתן איתה, והיא נכנסה להיריון והם נסעו לאמריקה, והיא אמרה לו, אני נוסעת ללדת בבית, בניו יורק, והוא עזב את הבית, הוא עזב את המשפחה, כי היינו בטוחים שהיא עשתה עלייה לארץ, והיא תהיה בארץ, מבינה? והיא נסעה, ואני מבינה אותה, היא רצה להיות ליד ההורים שלה, ליד האחים שלה, כל המשפחה נכון. שלה באמריקה. ובאמת היא ילדה שם את נטשה, ואני זוכרת שהם באו לארץ לביקור, ואני הזמנתי את כל המשפחה שלי, החמולה שלי, של אמא שלי, שזה בערך 60 איש, זה היה חנוכה, עשיתי לה מסיבת חנוכה, להכיר את אשתו החדשה של יונתן.
מה את אומרת?
ולהכיר את התינוק, את החדשה, את נטשה.
מאיפה? את ממש חסידת אומות העולם. למה עשית את זה?
את לא תאמיני, באותו יום פוטרתי מעבודה, המנובל הזה פיתר אותי, שהוא איש דתי, פיתר אותי בחנוכה.
אוי ובוי.
כי למה? כי הליכוד עלה לשלטון, עבדתי בלשכת פרסום ממשלתית, ביומיים אחרי שהליכוד עלה לשלטון פיתרו אותי, ואני יודעת גם למה, כי אני באתי שהיה מערך אז. והייתה 60 איש אצלי בבית, מסיבה עשיתי, הזמנתי לה סביבון ענקי, שאחר כך הוא הלך לגן ויצו, שמתי בפנים המון הפתעות לילדים, ונטשה ויונתן ואווה היו ממש ישבו כמו מלאכים שלושתם.
אבל מאיפה לקחת כוח לעשות את זה?
כי אני הבנתי שזאת אשתו החדשה, והוא גם התחתן איתה. התגרשתי לבד ברבנות בארץ, ואני הבנתי שהיא אשתו החדשה, ויש להם ילדה. אני אומרת שיש אהבה, ואפילו נניח הוא היה עוזב אותי, והיה מתאהב במישהי, ויולד ילד איתה. גם אם זה היה קורה כך, אני אומרת לך דלי, עכשיו תקשיבי לי טוב, גם אם הוא היה עוזב אותי, והיה עושה ילדה עם אישה אחרת, הילדה לא אשמה. נכון, אומרים, אבות אכלו בוסר, שיני בנים תקהנה, אני נגד הדבר הזה. אני לא, אצלי זה לא יהיה ככה. ברגע שהוא ילדה, היא עוד לא היה נשוי לה, והוא התאהב בה, ואנחנו נפרדנו באמת, אבל, וילדה, נולדה נטשה, נטשה היא אחות של, של שירה ואביב. נטשה היא בת שלישית שלי. אמרתי גם לאבא, קירבתי את אבא. כשהיא, הם היו עוד בארץ, הם עוד לא התחתנו ולא כלום, הוא עבר לגור איתה, היא עברה לגור איתו, אבא. והילדים הלכו אליה, אני לימדתי את הילדים שלי, אתם באים עכשיו לבית, כי הוא גר לבד, הוא גר לבד, אני מצאתי לו דירה, והוא גר לבד, כי נפרדנו, אבל ברגע שהוא היה איתה, והיא עברה לגור איתו, אמרתי להם, אתם נכנסים עכשיו לבית של אבא שלכם, זה לא הבית של אבא שלכם, זה הבית של אבא, אבא היא בעלת הבית, למרות שהיא באה ליונתן, אתם לא נכנסים לחדר שינה שלה כבר, אתם לא פותחים מקרר אצלה בבית, זה הבית של אבא, אתם מכבדים אותה, ואתם לא צריכים לאהוב אותה, אני לא אומרת שתאהבו אותה, כי את יודעת, ילדים מקנים, אני לא צריכה להגיד לך.
בוודאי.
אישה חדשה, ילדים מקנים.
אבל אז נולדה, נולדת נטשה.
עוד לפני שנטשה נולדה, זה עוד היה.
אוקיי,
אבל עכשיו... שאמרתי להם, אתם לא, זה הבא, אתם מכבדים את אבא, כי אבא שלכם אוהב את אבא, ואם...
עכשיו יש לי שאלה אלייך.
ברגע, ואמרתי להם, ברגע שתכבדו אותם ותהיו נחמדים אליה, אבא שלכם יהיה מאושר, והאושר של אבא שלכם יורעף עליכם, וגם עליי, וגם עליי.
אבל מותר להם גם לכעוס על אבא שלהם.
שיחסו, אבל אם הם יהיו נחמדים עם אבא, לאבא שלהם יהיה טוב, את מבינה? ככה אני אומרת.
אבל יכול להיות שהם רוצים שאבא שלהם יענש. אבא שלהם עזב את הבית, אני לא יודעת. אבל את יודעת
מה, אבל, אז אני לא נתתי לזה. אני כל הזמן העדרתי את אבא. אמרתי להם, אישה טובה, אישה נחמדה, הוא אוהב אותה.
יש לי שאלה אלייך.
אז רגע, ברגע ש... אבל ברגע שהם גם... הוא ילד, הם ילדו, אז אמרתי להם, נטשה היא אחות שלכם לכל דבר, זה לא מעניין אותי. זה לא רק מהאבא ולא מהאימא.
נורא יפה.
היא הבת שלי.
את יודעת שלא בכל המשפחות וככה.
וזה חבל לי, אבל גם אמרתי לאבא, אבא גם התפלאה נורא בהתחלה, אבא, שאני מקרבת את אבא אליי. אמרתי, תשמעו, זאת המשפחה שלכם, אמרתי להם. אבא אחד, שתי אמאות ושלושה ילדים. נכון שלנטשה יש עוד אחות מבעלה השני של אבא, מקסימה נינה, היא בחוץ לארץ, אבל המשפחה שלנו, הגרעינית, אבא אחד, שתי אמאות ושלושה ילדים.
יש לי שאלה.
כן.
אם יונתן היה נשאר בבית, ויום אחד הוא היה אומר לך, יש לי עוד ילדה.
כן.
נולדה לי עוד ילדה.
הייתי בטוחה שיש לו עוד ילדים דרך אגב.
אוקיי, אבל כן. מה היית עושה אם הוא היה גר, לא הייתם מפרדים, אם הוא היה גר איתך כן. כזוג,
כן.
ויום אחד הוא היה אומר לך, בהיותכם זוג,
כן.
נולדה לי תינוקת מאישה אחרת, מה היית עושה?
בהתחלה הייתי מתה, אני כבר אומרת לך, הייתי מתה, כי היו לה המון מאבות, היו לה המון מאבות, ואני גם הכרתי אותם, לא הייתה לי בעיה עם זה.
ואיך היית מתייחסת לילדה?
אבל אם הייתה ילדה, באמת זה היה בהתחלה, הייתי מתה, יש ילדה פתאום, עוד ילדה. אבל אני מכירה את האופי שלי, אני, שוב, אנשים הם רכושנים, לא יעזור כלום, גם לבני אדם הם רכושנים וגם לרכוש הם רכושנים, ואני למדתי בטיפולים שלי שאין בי טיפת רכושנות לא לאנשים ולא לרכוש בכלל, אני יכולה להיות עם בכלום, אבל גם לאנשים אין לי רכושנות, אם למשל, אני זוכרת שגילה הייתה חברה של עוד כמה, יש לה לגילה הרי מיליון חברות, היא חברה שלי טובה נורא, אז אין לי בעיה בכלל, את מבינה? לגילה יש המון חברות טובות, אין לי בעיה שיהיה לה מיליון חברות, זה רק עושה לי טוב, מבינה? אז אם היית יודעת שיש לו ילדה, בהתחלה היה כעסים, אני לא אומרת, היו כעסים, והיה הכל והכל והכל, ובסדר, אבל אחר כך, מה הילדה אשמה? הילדה לא אשמה, למה להניש אותה? מה היא אשמה? זה מה שאני אומרת, בגלל זה גם הסברתי את זה לשירה ואביב, יש לכם אחות, היא לא אשמה, שאבא שלכם יתאהב באבא, היא לא אשמה, תכעסו על אבא, תכעסו על אבא שלה, אבל מה נטשה המשגעת הזאת?
אני ממש אומרת לך, אני לא לוקחת את זה כמובן מאליו, אני עוקבת אחרי זה, אחרי היחסים של שירה, אביב ונטשה, כן, ואיך את מטפחת את זה מרחוק?
מה זה? אני מטפחת מאוד.
ואני אומרת לך שיש לי המון רספקט עליך בעניין הזה, באמת, זה לא מובן מאליו בכלל, ואת יודעת גם למה אני שואלת אותך.
אני יודעת, כן, אני יודעת.
ואני שואלת אותך בגלל שזה לא מובן מאליו, וזה מעשה נורא יפה. אגב, אני מכירה עוד משפחות כאלה, קרובים אלינו, אל שתינו, שקיבלו ילדים שנולדו מחוץ לנישואים נפלא.
נכון,
ממש
מה, וזה לא קורה, זה נורא נכון, טבעי, זה נכון, קורה, נכון. קורה, מתאהבים, קורה שיש ילדים, נכון, נכון. מה ילדים אשמים, נכון. אני רוצה להגיד לך עוד משהו, יונתן, חודש לפני שהוא נפטר, הוא אמר לי, נורי, תעשי לי טובה, נטשה פה, היא רק עשתה עלייה, היא די, אתה יודע, הוא אמר לי, גם נתתי לה המון דברים, ואני עזרתי לה, גם אביב, גם שירה, וגם יונתן, וגם אני, עזרנו לה בכל הדירות שהייתה, והוא אמר לי, אני מבקש ממך, תשמירי על נטשה בשבילי, לפני שהוא מת, הוא לא ידע שהוא הולך למות גם, כי אני, כי אבא באמריקה, ונטשה, יונתן כל עולמה, אבא שלה, היא באה בשביל אבא שלה. את יודעת, מסכנה שנה וחצי ואבא שלה מת. אז הוא אמר לי, אמרת, אני נשבעת לך שאני, אני בנטשה מטפלת כמו אמא שלה בדיוק, לא פחות. ובאמת, אני רוצה להגיד לך מה קרה אחרי שיונתן נפטר. הם עכשיו מפרקים את הבית שלושתם, ואת פתאום את רואה איך הם ביחד, איך הם קרובים, שירה היא אחות הבכורה, שהיא בת 52,
מעורר קנאה.
נטשה בת 27, אביב בן 50, היא אחות הקטנה שלהם.
נכון.
ואני רוצה להגיד לך, היא מתיקות כזאת שלא ראיתי בחיים, היא ילדה חכמה, היא יפהפייה, היא כל כך רגישה, כל כך עדינה, כל כך, באמת ילדה משגעת, אני חולה עליה, וגם אמרתי לה, תדעי לך, גם אני אמא שלך, גם אני אמא שלך, אני אמא שנייה שלך, יש לך אמא אחת ויש לך עוד אחת, וגם לאווה אמרתי, אל תקני לאווה, אבל גם אני אמא שלה, שתי נאמאות שלה.
נורית, המסקנה שלי, גן עדן, את לא צריכה לדאוג בכלל.
אני לא דואגת, עכשיו שיונתן נפטר, הם נורא נורא ביחד, עוד יותר. יש לנו כמובן וואטסאפ, קבוצת וואטסאפ ביחד, כולנו.
בעיניי זה ממש, אני רוצה להגיד לך משהו אפרופו, ההספדים, דיברתי איתך על ההספדים של אביב שירה.
נכון, נכון.
וגם אמרתי לך אז שאני אוהבת לוויות, אז חוץ מלוויות אני גם אוהבת הספדים.
כן.
אוקיי. לפני כמה שבועות נפטרה שחקנית שנורא נורא אהבתי, ובטח גם את, דבורה קידר.
מה זה? הייתי חולה עליה.
מאות תפקידים.
עבדתי איתה.
באמת? כן. לא יודעתי.
הייתי עוזרת הפקה בסרט יוצאים קבוע, בסכימו לימון, בכל אלה.
אישה, א', אישה מתוקה. אם היה בה איזה תום, למרות הגיל שלה, היא מתה כמעט בת מאה,
נכון.
היה בה איזה תום ותמימות של ילדה,
נכון.
ומאות תפקידים נהדרים כולם,
קומיקאית
בחסד עליון. אני זוכרת שהשתתפה פעם בתוכנית שעשיתי לרודנסקי,
כן.
והיא הייתה אז בת 60,
כן.
והיא רקדה איזה ריקוד, ואני חשבתי לעצמי, איך אישה כל כך מבוגרת, נכון. מסכימה לרקוד, אישה בת 60, כן. כל כך מבוגרת, את יודעת, ככה, בדיוק, נכון. ככה אז חשבתי, נכון. והיה לי איתה איזה קשר לא, לא, לא כן. אינטנסיבי, אבל ידעה שאני אוהבת אותה.
כן.
אז אני חיפשתי בפייסבוק כאילו לראות מה כותבים.
כן.
ואז עליתי על הספד,
כן.
על קטע שכתבה בפייסבוק, שחקנית בשם מאיה מעוז.
כן.
ואני רוצה להגיד, להקריא לך איך היא הספידה שחקנית שהיא מאוד אהבה, דבורה כן. קידר. היא כותבת ככה, דבורה לקידר, האישה הכי מצחיקה שפגשתי, מאחורי הקלעים לא פחות מאשר על הבמה. הכי אהבתי שהתיק שלך היה תמיד כמו המקולת של מוישה אופניק, והיו לך שם תמיד פסק זמן, טעמי וטורטית לעת מצו. לא אשכח את משפט חיי, שימי לב, okay. שמלווה אותי תמיד ונאמר על ידך, מייקלה, אמרת עליי, ראיתי הרבה שחקניות וראיתי הרבה אימהות, אמא שחקנית כמוך לא ראיתי. תודה על המשפט, תודה על הצחוק, נוחי בשלום. ככה היא כותבת על אישה שמתה בגיל מופלג, שהיא חלק חשוב נורא מהתיאטרון הישראלי ותיאטרון העברי, שעשתה מאות תפקידים, מה שהיא זוכרת מדבורה קידר, שהיו לה בקיל שוקולדים, ושהיא שיבחה אותה, את מאיה מעוז, שהיא שחקנית נהדרת. טוב, אני חשבתי, קראתי, השתוממתי וחשבתי לעצמי, אני רוצה לברר על השחקנית הזאת מאיה מעוז,
כן.
ואז אולי אני, לא יודעת, אולי אני מגזימה, ואז שאלתי חברים,
כן.
שאמרו לי, היא שחקנית בהבימה, והיא כן. אמרה את הטקסט הזה בדיוק, בטקס ההשכבה של דבורה קידר, על התורטיות, ועל זה שהיא אמרה עליה, שהיא שחקנית נפלאה, את זה היא אמרה בהספד, על דבורה קידר, השחקנית באמת, המופתית הזאת. אוקיי. ואז סיפרתי את זה לחברים שלי, שאת יודעת שאני מפגשת אתם באופן קבוע, רועי ברנתן ושחר סגל, שהם מחברים אותי.
המצחיקים הנהדרים.
המצחיקים הנהדרים, שיש להם ממש תפקיד בחיי, שהם, אגב,
ממש כיף לך, אני מקנה.
כיף לי, כיף לי.
אני מקנה.
כיף. דרך אגב, אותו כיף לי לפעמים שאני מדברת עם נועה, גם היא נורא מצחיקה אותי.
כן.
אבל שני אלה נותנים לי זווית אחרת.
כן.
אני אומרת להם, אנחנו מדברים בפתיחות, למרות שהם בגיל, את יודעת, הם צעירים הילדים שלנו.
אני יודעת, כן.
בדיוק. אנחנו מתעקשים על הפגישות האלה, אנחנו קוראים לזה פעולה, יושבים שלוש שעות ומקשקשים על הכל, כולל דברים אינטימיים, משפחתי, הכל, הכל. אז הם אומרים לי, אנחנו מתפלים עלייך, דליה, את כל כך אינטליגנטית וכל כך מעודכנת. את לא יודעת שיש ז'אנר שנקרא המנוח ואני? אני אומרת להם, מה פשר הז'אנר הזה? המון פעמים כשמישהו נפטר, מישהו מוכר נפטר, מיד יש מי שמפרסם תמונה של הנפטר ושלו, איתו.
כן.
שזה מראה שהוא היה קרוב לנפטר, וגם מגביר את המעמד שלו בעיני הציבור. שהנפטר הצטלם איתו, זאת אומרת שהוא גם השליך עליו קצת מהגלורי, קצת מהפיים, גם הוא נעסק, המנוח ואני. הוא אומר לי, וההספד הזה של מאיה מרוז, שעכשיו יקרית לנו, שייך לז'אנר, המנוח ואני. ז'אנר מאוד ידוע, מעכשיו תשימי לב, תראי איך, בדיוק, תראי איך אנשים מתייחסים לזה, שהם, ואז אמרתי, חבר'ס, תעבדו עכשיו בשבילי, נורית ואני צריכות פינת סלנג.
יומן הסלנג.
של דליה ונורית.
אוקיי, מתחילים.
אין בעיה. שחר אומרת לי, את שמת לב שלא אומרים, תלבש חולצה, תנעל נעליים, תחבוש כובע ונלך, אלא אומרים, שים חולצה, שים נעליים, שים גרביים, ונלך. המילה הפועל שים מחליף את כל הפעלים. את הכל שמים, לא חובשים, ולא חולצים, ולא נועלים. כלום, שמים. תשים חולצה ותבוא, תשים נעליים ותבוא.
נורא.
עכשיו, חוץ מזה, שהפועל שים משתלט ככה על כל הפעלים האלה, ואתה אומר רק שים, 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 היא אומרת לי, יש עוד משהו. למשל, מישהו אומר לך דבר נורא נורא, שנחשב בעינייך דברי טעם.
כן.
מה את אומרת לו? דיבור.
ככה?
ככה. דיבור.
על משהו טוב?
על משהו, כן. אם מישהו אמר לך איזו הבחנה טובה על משהו, וזה עניין אותך נורא, את אומרת לו, דיבור. דיבור לעניין או דיבור, זאת אומרת, במקום להגיד דברי טעם עם וואו בפנים,
כן.
אומרים דיבור או דיבור לעניין.
אבל בזמני היום אומרים יש דיבור שאת שרלילה.
לא, אז זה בהקשר אחר.
מה, זה דיבור? בקיצור, יש דיבור שאת...
לא, למשל, לרע. למשל, מישהו נתן לך רעיון, ואת אומרת, דיבור, נתת פה משהו טוב שאפשר לעבוד איתו, דיבור.
אבל זה נורא קשה לי, אצלנו זה היה לשלילה בזמני.
את לא חייבת, אני מספרת לך, כדי שנתחבר למציאות. כן. אנחנו מתחברות למציאות על ידי דיבור. פינת הסלנג, אבל אנחנו נמשיך בשפה שלנו, אנחנו לא נשנה עכשיו את הרפרטואר של המילים שלנו.
שימי נעליים, אני אגיד לך.
אז, אבל אני אומרת לך איך מדברים, שתביני שהשפה הולכת ומשתנה, הולכת ומשתנה, הולכת ומשתנה.
בטח אני תנעל נעליים.
לא, לא, לא יודעת, אני לא, לא דואגת לדימוי שלי כבר, אני מספיק מבוגרת.
לא, זה כן, זה
נעל. הדימוי שלי כבר קבוע, הוא מוחלט, הוא לא ישתנה.
לא.
אני אגיד מה שאני רוצה, ואני לא אתנצל על שום דבר.
אני שמה זין על כולם.
בדיוק ככה, את אמרת את זה, הלוואי והייתי יכולה להגיד בעצמי את המשפט הזה, אבל זה באמת...
זה באמת בגיל שלנו, שבאמת אני שמה זין על הכל.
אני נורא מקנה בך שאת לא אומרת מבינה, את זה.
אני אומרת ואני גם מרגישה את זה.
נכון, את צודקת.
אם פעם היו מעליבים אותי.
נכון.
מי אתה שתעליב אותי?
לא, זה ממש...
את מבינה, אני נותנת לו, איזה יחש הוא מישהו, את מבינה?
נכון.
אתה לגמרי. תעליב אותי?
נכון.
שלנה לך מעל רגליך לפני שאתה בכלל מתקרב אליי.
לא,
אבל פעם לא חשבתי ככה, פעם הייתי נעלבת מכל אידיוט שהיה אומר לי מילה.
האמת היא שהשתחררנו מעול נורא נורא גדול.
השתחררתי? מה זה מעול? אני חושבת נכון. שאני הכי, היום אני,
נכון.
היום?
טוב לנו.
כמו סינדרלה.
נכון,
אני
לגמרי.
יושבת עם הנעל.
נכון.
תמצאו לי את הנעל הנכונה, ושאני כולם יבואו ואני אראה אותה.
ממש שתי סינדרלות, כמה זה פתטי, נורית ודליה, ממש סינדרלות. ועכשיו אני רוצה, לפני שאני אפרד...
אבל רגע, תדעי לך שאני אני לא דיברתי על המון דברים.
אבל יש לנו עוד פודקאסט, אנחנו כן, נדבר בפודקאסט האחר, אנחנו סיימנו את הזמן.
לא, אני רציתי גם משהו להגיד על רנן שקד.
אנחנו נגיד... אז תגידי את זה בקיצור.
רנן שקד, נורא חשוב לי להגיד.
טוב.
רנן שקד, אני לפני שהייתי פודקאסט האחרון שאמרנו, אמרתי שהוא...
שיבחת אותה.
שיבחתי, היה הספד בידיעות על יונתן,
נכון.
ואני אמרתי שזה הספד של חנוך דאום,
נכון.
במקום שזה באמת רנן שקד.
נכון.
עכשיו, באמת סליחה, כי אני המון פעמים טועה בשמות, אני מתבלבלת, ואני גם טועה עם רחל תלשיר, אני התבלבלתי.
עם ענת
תלשיר. נכון. אני מתבלבלת, אוקיי. אני אישה מבולבלת. ובאמת, ואמרו לי, זה רענן כתבת את ההספד היפה. בסדר, נכון, רענן. עכשיו אני רוצה להגיד רענן משהו. רענן שקד, אני קוראת אותו כל שבוע, את התורים שלו. אני מאוד אוהבת את רענן שקד, ואני גם עבדתי איתו פעם שהייתי יחצנית. מה שאני אומרת שקרה, שרענן שקד לפני איזה חצי שנה ירד על אביו, נורא. ממש היה נורא מרושע מה שהוא כתב עליו. ואני מאוד נפגעת, אם אני אמרתי לפני רגע שאני לא נפגעת, אבל שמישהו נוגע בילדים שלי ואומר על הילדים שלי משהו לא טוב, ולא ענייני. אם אתה אומר ביקורת בונה, נכון, אין לי בעיה. אם אתה אומר משהו שהוא לא ענייני, בשביל לפגוע ולהעליב, אני מאוד נעלבת.
אגב, אני חייבת להגיד לך, אני קראתי את מה ששלחת לי שהוא כתב על אביו.
זה השבוע, חכי.
השבוע.
כן.
ואני מודה, לא הבנתי, לא ירדתי לסוף דעתו.
מה זה סימן
אני
שאלה?
אני לא מבינה מה הוא כתב, וזה לא... באמת היה סתם.
תשמעי, אז זה היה לפני חצי שנה, הוא ירד על אביו, אמרתי, הוא גמר אצלי, למרות שאני באמת אוהבת אותו וקוראת אותו, ואחר כך אני קוראת את דניאלה, אני יש לי סדר. אמרתי, רענן, הפסדת אותי, למרות שאני הפסדתי אותו, יותר משהו אותי. ונורא כעסתי לה, ונורא נפגעתי ממנו. בגלל שאני אוהבת אותו, במינם אני אוהבת לקרוא אותו. פתאום, אחרי כמה חודשים, אמרתי, מה, אני מענישה את עצמי, אני אוהבת אותו. אמרתי, אני אקרא את הטור שלו. וחזרתי לפני חודש לקרוא את הטורים שלו עוד פעם. ואני כרגיל נהנית מאוד, והראש שלו נהדר, הוא מצחיק, והוא חכם והכל. ופתאום, ביום שישי זה, ששלחתי לך, שאמרתי, דליה, תגידי אם אני קוראת נכון. אמרתי, אולי אני קוראת לא נכון. ושוב הוא הזכיר במשהו לא טוב, נתן רשימה, משהו שאני יודעת, אנשים בינוניים כאלה, וגם בסוף כתב, גפן, סימן שאלה, אביו. אמרתי, למה הוא מזכיר את אביו?
לא הבנתי.
למה הוא משייך אותו לעיני? ומה זה הדבר? גם לא הבנתי את הסימן שאלה, לא הבנתי. אמרתי, אתה שוב יורד...
בקיצור, אין יותר רענן שקד.
בקיצור, אני כל כך נפגעתי, ואחרי שאתה אמרתי שגם את לא הבנת, אמרתי, למה אתה שוב מעליב אותו? בכלום, למה? כתבת משהו מאוד יפה, טור מאוד יפה. למה הכנסת שוב את אביו? אמרתי, הפעם רענן, תשמע, אני זקנה כבר, אני בת 80 עוד מעט, אני לא יכולה כבר לסלוח כל כך מהר. רענן, הפעם, ההפסד כולו שלי, אני לא קוראת יותר את התורים שלך, רענן שקט, שאני מאוד אוהבת אותך, ואני הפסדתי, ואני יותר לא קוראת אותך. היום אני גם לא מדפדף כדי לא לראות לי להתפתות, אני אומרת לך, אני עוברת ישר לדניאלה.
וחירות נורא גדולה, אגב, שאתה יכול לקבל החלטות כאלה. אין. אתה בינך ובין עצמך,
אבל זה הפסד שלי גם, את מבינה?
אבל גם שלו, שלך ושלו, של שניכם.
הוא יכול בלעדיי.
הוא יכול היה להתאמץ טיפה יותר, אני לא הבנתי מה הוא כתב, לגמרי.
אם את לא הבנת, אתה נתת לי ממש גושפנקה.
ממש צדקת לגמרי.
שאני אמרת, אולי אני טועה, אולי אני רגישה מדי.
לא, לא, צודקת לגמרי. עכשיו אני רוצה לפני שאנחנו מסיימות.
אוקיי.
ורד מוסינזון העלתה לפייסבוק שיר נורא יפה של לאה גולדברג. אני לוקחת יום חופש מגעגועי, מגילי, מזמני, ומכל הספרים שביקשו ללמדני עולם בלשון קפדנים. וטוב לי לחשוב ולשאול ולא לחכות לתשובה. מה שם העץ הזה? ואיך מזמרים את שתיקת הציפור? ומאין עשה הרוח את הכוכב הזה? והאם אני עבודה בין דברים יפי קרבה? או אולי הרחוק ביותר משיב נפשי אליי?
אוי, כמה יפה. משיב נפשי אליי. אף אחד כבר לא אומר כאלה משפטים.
לא. רק אומרים שים חולצה, שים חולצה. טוב, נורית.
אז טוב ששמעת לאה גולדברג.
נתראה בעוד שבוע, ואנחנו נורא שמחות לחזור אליכם.
ויש לנו עוד המון דברים שלא דיברנו איתכם היום.
המון דברים שתחכו בסקרנות.
נכון, יש לנו באמת מצחיקים מאוד, מאוד מאוד.
להתראות.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.